קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
מספר אנשים התקשרו אליי וביקשו ממני להמשיך בדברי שאלות ותשובות איגרות משה, אבל היו כמה שביקשו באופן מיוחד להתעסק בענייני רפואה, ואף כתבו שזאת תהיה תועלת כמובן ללומדי תורה, אבל גם יהיה לתועלת לרופאים שמקשיבים לשיעורים אלה. אני שמח להיענות לבקשה זו, אבל אני רוצה לציין ולהדגיש שסך הכל אני קורא ומעביר תוכן של תשובות של רב משה שנכתבו בזמן מסוים ובמקום מסוים. בהרבה מן התשובות רב משה בעצמו אומר שהוא הורה כך במקרה מסוים, ויש מקומות שצריכים לשאול כל עצמו, אחד שיש לו שאלה דומה צריך לשאול רב, וכמובן יש תאריך לכל תשובה, והיום הרבה פעמים אולי המצב ישתנה. אני רוצה לציין לפני שנתחיל שיש מפתח לתשובות של רב משה. אחד הוציא ספר שלם שנקרא יד משה מפתח, ושם תראו שיש דפים דפים של גם מקורות, הפניות לשאלות שעוסקות בענייני רפואה. יש גם ספר, לכל הפחות אחד, שיצא באנגלית על התשובות של רב משה פיינשטיין בעניין חולים. בעניין חולים אפילו מסוכנים. והספר הזה נכתב ונערך על ידי חתנו של רב משה, הרב רב משה דוד טנדלר, תמיד חכם ידוע, רם בישיבה, ראש ישיבה בישיבת אוניברסיטה, ודוקטור לביולוגיה, תמיד חכם שהוא גם איש מדע, והוא כמובן היה שותף להרבה דיונים של רב משה בזמנו, ובמיוחד בענייני רפואה. לכן הספר הזה הוא חשוב, אני רוצה לציין כמה דברים שהוא הזכיר בספר הזה. התשובה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה היום, זה בעצם היחס של רב משה ללמוד רפואה. השאלה הופנתה לעניין דווקא ניתוח מתים. ושאלו את רב משה, זה מופיע באיגרות משה יורדיה חלק ד' עמוד ריש למד א', תשובה מספר תשובה מאוד ארוכה מחולקת להרבה חלקים, סימן למד ו'. הוא התחיל את הדיון הזה בעניין בחורי ישיבה שרוצים לעזוב ישיבה, האם ראוי להם לעזוב ישיבה או כדי להמשיך לימודים באוניברסיטה או ללמוד איזה מקצוע, או שעדיף להישאר יותר בישיבה. מה שבצורה ברורה ביותר אמר שבדרך כלל צריכים להישאר בישיבה ולא צריכים לדאוג לפרנסה עד לשלב יותר מאוחר. אחר כך הוא דן בעניין רפואה באופן מיוחד. כלומר שהרי אנחנו מכירים שרבותינו הראשונים, היו כמה וכמה מהם שפרנסתם הייתה בענייני רפואה. למשל הרמב״ם, הרמב״ן ועוד. אומר רב משה שאי אפשר ללמוד מהם. הם, לפי רב משה טוען שהם לא נהנו בכלל מתורה. דברי הרמב״ם שלא ליהנות מתורה, לא לקבל מזכורת על לימוד תורה, הדברים ידועים. והם לא למדו את העניין לרפואה דווקא לשם אומנות, שהרי מישראלים הם לא לקחו כסף. רפואה בחינם, גמרא בנדרים דף ומאלף. אבל כן קיבלו כסף מנוכרים, והרמי שמזכיר, הם לא קיבלו הרבה כסף, שכר מצומצם, וגם מנוכרים עניים לא לקחו כסף. למדו רפואה, שהרמב״ם למד חוכמות אחרות, כמו פילוסופיה, אסטרונומיה, למד רפואה. עוד מוסיף רמי ש, מה הם למדו סך הכל? הם למדו מספרי רפואה שחיברו איזה רופאים, או אולי רק מרופא גדול אחד שהוא מפורסם. והם לא למדו שום דבר אחר. כדי לקבל איזה תואר או כאילו אישור לרפואי, לא היו צריכים ללמוד כל מיני לימודים, ולא ביטלו כל כך מלימוד תורה. אבל בזמן הזה, שצריכים ללמוד בבתי ספר, ורמי שמתייחס לשיטה המקובלת בארצות הברית, שצריכים הרבה לימודים אחרים, דווקא לימודים שהם לא קשורים דווקא לענייני רפואה, ולכן רמי שהיום זה לא רצוי לפרוש מלימוד תורה ללמוד רפואה. והוא טוען שאין שום חובה הלכתית ללמוד רפואה. זה נכון שיש איסור בתורה לא תעמוד על דם רעך, ולכן אחד שנקלע למצב שהוא יכול להציל נפשות, בוודאי הוא חייב, אבל רק באשר הוא שם, הוא לא חייב להתכונן להיות במצב כזה. רב משה ממשיל את זה לבן אדם שחייב לתת צדקה, אבל אין חיוב להתאשר כדי שתוכל לתת הרבה צדקה. כל מה שיש לך, אז יש דיני צדקה, מה שחלים עליך לפי המצב שלך. אבל גם כן בענייני רפואה, רב משה טוען, אין שום הלכה שצריכים ללמוד רפואה. עכשיו, רב משה מתייחס אחר כך לעניינים של אישיות של אותו בן אדם שרוצה ללמוד רפואה. אולי יש לו נטייה נפשית ללמוד רפואה, תכונת הנפש המיוחדת, טבע בתוך הבן אדם שרוצה. המי ששולל את הרעיונות האלה מכל וכל, הוא לא מוכן לקבל שיש נטייה טבעית, או שיש עניין של תכונה נפשית שבן אדם רוצה, הוא אומר, לא, זה לא קיים. מעניין מאוד שהוא דוחה את זה מכל וכל. ולכן, בוודאי שרמי שלא היה מעודד אנשים ללמוד רפואה. אבל, בסופו של דבר, הוא אומר, אני לא חושב שיש איסור. גם מי שיכול להמשיך ללמוד בתורה, אני לא חושב שיש איסור שילמד רפואה, למרות שבסופו של דבר הוא היה יכול לגדול להיות תלמיד חכם גדול. ומעניין שרמי שכותב, ואני מצטט, בוודאי הוא מתכוון לאלה שיעזבו את עולם הישיבה, את לימוד התורה בצורה אינטנסיבית כדי ללמוד רפואה. אומר רמי שהנה בתורה ודאי לא הגיעו למדרגתם בלימוד תורה שהיה להם להיות לפי כישרונותיהם. ואף בחוכמת הרפואה לא אפשר להתגדל בחוכמתם להרוב ביחידים האלה. רק כשעיקר עסקו ועיונו רק ברפואה. היות שהוא אומר שגם אחד שלומד רפואה חייב להקדיש זמן רציני ללמוד תורה. גם למד שנים בישיבה. אז הוא רמי שטוען, הוא לא יכול להיות לא גדול בתורה ולא גדול ברפואה. אבל הוא אומר, ואף שאפשר שאולי יהיה איזה יחיד ממש שיתגדל בתורה, לא שייך לכל אחד ואחד לסמוך על זה. בזמן שרמי שתכוון שיש אולי יוצא מן הכלל, יש מקרים שיוצאים מן הכלל, מעניין הדבר, מסתום הוא התכוון לחתנו, לרב משה דוד טנדר, שאמרתי שהוא גם ראש ישיבה וגם פרופסור לביולוגיה, ועובדה שיש מציאות כזאת, אבל הרמי של באיגות משה אמר שאי אפשר ללמוד ממקרה יחיד, ולא שייך לסמוך הזה. אבל בכל אופן הוא אומר שאין איסור. מי שחושב שהוא רוצה או להרוויח כסף, או שהוא חושב שימצא שידוך יותר טוב, אז רמי שאומר שמותר לו. אני לא מצאתי שרמי שיתייחס לאחד שבאמת מרגיש שהוא רוצה להציל נפשות, הוא רוצה לעסוק בבריאות בני אדם. האם רמי שמתכחש שיש כזה טבע אצל בן אדם? בכל אופן, השורה התחתונה כאן היא שרמי שוודאי לא מעודד אנשים ללמוד רפואה, אבל הוא לא אסר על מי שרוצה לעשות את זה. ומה שמעניין, שדווקא הוא נשאל על ידי חברת הצלה, או אחד ששייך לעולם של הצלה, שאלו אותו אם מותר לצאת בשבת בביפרים, והאם יש כאן בעיה של טלטול. רמי שמסביר שם שהביפר נחשב תכשיט. בן אדם שמראה שהוא מוכן לעזור, להציל נפשות, הוא אומר שזה תכשיט. הוא דן במחלוקת אם זו תכשיט לעתיד לבוא או לא, אבל בזמן הזה שאנחנו זקוקים להצלת נפשות, אז הוא טוען שבאמת מותר ללכת עם ביפר אפילו שלא בשעת הצורך. אבל בסוף התשובה רמי שאומר שבעצם מי שהוא חבר בהצלה, מי שהוא חלק מהארגון, אז כל הזמן זה זמן אמת, משום שכל רגע ורגע עלול להיות בעיה אחרת. והוא אומר שאם לא היינו מתירים את זה, אולי אנשים לא היו מוכנים להצטרף להצלה. ואם לא נתיר את זה, זה לא עולה לדעת שאנשים מסורים שרוצים לעזור לזולת, יצטרכו להישאר בשבת כל היום בבית, כדי לא להיכנס לבעיה שרצותו בשבת. לכן רמי שהתיר את הביפר, לצאת עם ביפר בשבת, כמובן הוא מתכוון במקום שאין עירוף, למרות זאת הוא איתיר, רואים שדווקא בניין הצלה נדמה לי שיש לו יחס יותר חיובי לעודד אנשים להיות חלק מהארגון של ההצלה, אבל כמו שאמרנו, הוא לא היה מעודד אנשים להיכנס לתחום הרפואי. אחד מן השאלות הכי מפורסמות שרמי שנקט עמדה חריפה בהם הייתה שאלה של השתלות הלב. בשתי תשובות שונות שמתייחסות לזה, התשובה הראשונה מופיעה באיגות משה יורדיה חלק ב' סימן קופאין דלת. וכדאי מאוד מאוד לשים לב שהתשובה הזאת נכתבה בתשכ"ח, וזה לא היה זמן רב אחרי שהתחילו בענייני השתלות הלב. והתשובה הזאת נכתבה לגאון ממנצ'סטר, הרב וייס בא מנחת יצחק, שדן איתו בעניין זה. בתשובה עצמה יש דיון ארוך, פלפול גדול, שרמי שדן להשתשע בדברי הרב המנחס יצחק, ולהעיר בדבריו, כדרכם של תלמידי חכמים. אבל בעצם התשובה שהוא כתב, הוא צמצם מאוד, וכתב ממש בקיצור נמרץ, והוא הסביר ש אני לא רוצה, כך אומר המשה, שהוא לא רוצה להאריך בראיות, בספרות, בפרפור, משום שהוא חושב שמי שמוסיף ומפרפר ויביא ראיות לשם לכאן, אנשים יבואו להכר ולחשוב, טוב, יש מקום להתיר, יש מקום לעשור, אבל אני מתבקרים על זה. הוא אומר, חס ושלום, דבר ברור ומוחלט, מוחלט, ולא שייך כלל לדון לפרפר בזה. אומר המשה בתשובה חריפה במיוחד, שזה עניין של רצח של שתי נפשות, שהרבה פעמים טוען רמשה שהורגים את מי שלקחו ממנו הלב. הוא על פי דין, הוא לא הוקבע עדיין, שאינו בחיים יותר. וכמובן הנושא הזה, מתי בעצם זה סוף החיים, מתי קובעים שעת המוות, זהו דיון מאוד מאוד גדול שרמשה כתב על זה תשובות חשובות. פוסקים אחרים התווכחו ודנו בדבר, אבל אומר רמשה שעובדה שאנשים רופאים הוציאו לב מבן אדם שלפי הגדרת ההלכה עדיין הוא חי. והוא אומר שאפילו יש רופאים שהעידו שהם לקחו את הלב מבן אדם שטכנית עדיין חי. ומי שמאשים את הרופאים האלה בצורה חריפה ביותר, והוא חושב שהם צריכים להיענש, אבל הוא טוען שגם מי שקיבל את ההשתלה, הרי סופו של דבר הוא השתלה, טוען למשה שהיא לא מצליחה, ולכן הרופאים שמשתילים לב גם הורגים את המושתל, לא רק את זה שלקחו ממנו את הלב, אלא אף לזה שהכניסו לו. אומר המשה, זה פלא בעיניי שיש מקומות שמרשים לאנשים לעשות את זה, הרי זה רציחה גמורה. בתשובה שנייה שרמשה כתב בעניין הזה, הוא כתב מכתב, וזה מופיע בחושי משפט, חלק ב', סימן עין ב'. שם הוא כותב מכתב, גם כן קצר, להרב קלמן כהנה, מקיבוץ חפץ חיים. וכאן התשובה נכתבה כמה שנים לאחר מכן, ותפשין למד ח'. ושם גם כן בתשובה קצרה מאוד, אומר רב מיישה, אני השארתי לך בטלגרם, במברק, שאסור וזה רציחה בידיים לשתי נפשות. והוא מפנה אותו לתשובה הראשונה שהזכרתי כאן, והוא אומר שהוא בירר עם חתנו הרב הגאון מורינו הרב משה דוד טנדלר, שליטה, שקרא את כל הג'ורנלים, כל הביטאונים הרפואיים, והוא אומר שלקה בזה שינוי לטוב, ולכן הוא אומר שבמדינתנו בארצות הברית, באמריקה, אסרו זה. לבד ממדינה אחת, הניקייט סטייט, אחד מהמדינות של ארצות הברית, שהתירו לרופא אחד שחושבים אותו לגדול ביותר, ואומר המשה, והוא בלא טעם, אני לא מבין את זה. והוא אומר שהדבר הוא חמור מאוד. מה שמעניין עכשיו, רב טנדלר, בספר שלו, שהוא תרגם לאנגלית, ומתייחס לתשובה הזאת, ואף תרגם אותה, אמנם הוא תרגם אותה בשינויים קלים. ייתכן שהוא עשה את זה בגלל סיבות שהוא דיבר אישית עם רב מיישה, או אולי יש לו העתק אחר מהתשובה. יש שינויים קטנים מהתשובה הזאת, אבל בכל אופן, הוא כותב שם, רב טנדלר, שרמי שכתב בתשובה שבמדינה אחת רופא אחד הושא לעשות את זה, אז הוא רב טנדלר מזהה שהמדינה הסטייט זה קליפורניה, והרופא הוא דוקטור שולמן מאוניברסיטת סטנפורד, ובהערה שם למעלה, הרב טנדלר כותב שדוקטור שולמן בסופו של דבר הוכיח שהשתלות כן מצליחות. לכן התשובה הזאת של רמיישה, למרות שבשעתו הייתה חשובה מאוד, יש מקום לדון אם באמת הוא היה אומר כך, ומה הוא היה אומר לפי התנאים של היום. יש ספר באנגלית על אתיקה יהודית בענייני רפואה, שנכתב על ידי מומחה לענייני רפואה והלכה ואתיקה בארצות הברית, דוקטור פרד רזנר, ושם הוא גם כותב שאם נבדוק היטב בתשובה של רב מיישה, נראה שיש מקום לישר קצת את הקו ולהבין בדיוק מה הוא אמר. אם המשתיל, זה שלוקחים ממנו את הלב, הוא בוודאי נקבע כמת גם לפי האתיקה הרפואית וגם לפי ההלכה, אז בוודאי שאין כאן עניין של רצח של התורם, ומותר להוציא את הלב. ואם כן, אם באמת יש יותר סיכוי שהניתוח הזה, השתלה, כן תועיל, אולי היום רבי שהיה פוסק אחרת. והוא מזכיר, דוקטור רזנר מזכיר, שהתשובה הראשונה נכתבה זמן קצר אחרי ההשתלה הראשונה. היום רוב המכשולים כבר אינם קיימים, פתרו את כל הבעיות שיש, ואומר דוקטור רזנר בוודאות, היום רמת שמסתמה היה מתיר השתלת הלב, אם בודקים היטב שהתורם אכן מת לפי כללי ההלכה או לפי כללי האתיקה הרפואית. אחד מן השאלות שאני רוצה להזכיר בגלל המצב ההיסטורי של אותה שאלה, הייתה ששאלו את רב מיישה, מה המצב אם יש שני רופאים, אחד מומחה יותר גדול והשני הוא יהודי דתי. אחד ששומר תורה ומצוות, הוא אינו מומחה כל כך. השני אינו שומר תורה, גם אפילו כופר בתורה. למי ילך החולה? במבט ראשון, באמת לא מבינים כל כך את השאלה. הרי מותר לבן אדם להתרפא, מסתם החובה על בן אדם להתרפא, בן אדם צריך לשמור על בריאות הנפש, בריאות הגוף, ואם הוא צריך ללכת לרופא, מסתם הוא צריך ללכת לרופא היותר טוב, שהוא יכול לרפא אצלו, מה הבעיה בכלל? ואכן רב מיישה כך כתב, הנה שאלה זו אינה צריכה לפנים, כי מאחר שהתירה התורה להתרפות אצל רופאים, ולרמב"ם ורוב הראשונים, צריך ללכת לרופא מומחה, ושהוא חיוב ללכת, לפי הרמב"ם ורוב הראשונים חיוב ללכת לרופא, אז ודאי צריך ללכת לרופא הטוב ביותר, אף שהוא כופר, ואף לנוכרים, שאם אפילו עובדי עבודה זרה ממש, כל זמן שהם לא חשודים לפגוע בבן אדם, אז צריכים ללכת אליו, ולא שייך לחוש איך ישלח הקדוש ברוך הוא רפואתו על ידי הכופר. למה רב מיישה באמת התייחס לשאלה, פסק שאלה כזאת? הדברים די ברורים לכל אחד שזוכר את המצב גם בארצות הברית וגם בארץ באותו זמן בתשל"ז. אבל הדבר בא לידי גילוי עוד יותר בזמן שרואים המשך של התשובה. שם רב מיישה אומר עוד עניין. העניין היהודי שנכתב באוגנדה וניצור משם על ידי חיילים שבאו לשם, מסתבר שיש להחשיב לזה לנס גלוי. התשובה השנייה מסבירה לנו את הרקע לשאלה הראשונה. בזמן שהיה מבצע אנטבה, וחיילי ישראל באו והצילו נפשות. הרבי מחבד בארצות הברית דיבר אז על הגבורה והמסירות נפש של חיילי ישראל שחרפו נפשם כדי להציל חיים. והוא בירך את המעשה הזה, והוא אף טען שמי שמגיע לאוגנדה במצב כזה הוא לא היה מעודד אנשים להגיע לשם, אבל הוא אומר, אם מישהו יגיע לשם, הוא באמת צריך לברך ברכה של מי שעשה הם ניסים במקום הזה. הרבי מסתמר אז טען שחיילי ישראל, הרי הסתמר, הרבי מסתמר, האשים אותם שהם אינם דתיים, אמר שהם כופרים בתורה, כמובן זה תלוי, כל חייל וחייל באשר הוא, אבל הרבי אמר שהם עשו את זה כדי להראות את כוחם וגבורתם, והדבר הזה היה חמור ולא היו צריכים לעשות את זה. והיה ויכוח סוער בארצות הברית בין הרבי מחבד לבין הרבי מסתמר. בסופו של דבר, הרבה רבנים חשובים, הרבי מסתמר אמר שאין לסמוך על אנשים שהם לא דתיים כדי להציל נפשות. וממילא חשוב יותר ללכת לרופא שומר תורה ומצוות מאשר ללכת לרופא יותר מומחה. אני בעצמי הייתי נוכח בבית מדרשו של רבי מחבד, שהרבי קם ואמר שזה ברור, והוא אומר ש לא יודע אסמך מה, והוא אומר שהוא שמע מפי, כנראה מפיו של תמיד, או לא יודע איך, שהוא שמע שרב חיים בוודאי חשב שצריכים ללכת לרופאים הכי מומחים, ורב חיים היה פוסק ותמיד חכם. אני זוכר כשהרבי אמר את זה, כאילו איך אפשר להתווכח על דבר כזה, רב חיים גדול בתורה ועוד. ושאלו שאלות בכל ארצות הברית אז, מה יאמרו הרבנים על אותם עניינים, האם באמת צריכים ללכת לרופא מומחה או לשומר תורה ומצוות. כמעט כל אחד השיב שצריכים ללכת לרב רופא, לרופא הטוב ביותר, ואף הדפיסו את זה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע בעיתון בארצות הברית, בעיתון שיצא ביידיש באלגמיין ז'ורנל, וכנראה זאת הייתה התשובה של רמי שלא אותה השאלה. דרך אגב, יש מקום לשאול מי נחשב רופא מומחה בכלל. אז מעניין שרב משה באותו קרח בענייני אורח חיים, בעניינים של נקבעים על ידי רופאים מומחים בעניין שבת, רב משה אמר, נראה פשוט שלאיסורים נאמן עד אחד, אף כשמרוויח על ידי זמאות כגון טבח וכו', ואולי גם זה מילתא דאבידא לגלויא, דבר שעתיד לגלות שכל אחד יבין, לכן רמי שאמר, בן אדם יכול להגיד על עצמו שהוא מומחה. בדרך כלל אנחנו חושבים שצריכים סרטיפיקט מיוחד למומחה בתחום זה, בתחום זה וכו'. רמי שאמר, כל מי שיבוא ויגיד שהוא מומחה בעניין מסוים, אז הוא באמת נחשב מומחה. וכמובן צריכים ללכת לרופא הטוב ביותר, אבל מומחה הוא באמת כל בן אדם שיבוא ויגיד שהוא מומחה לנושא. התשובה האחרונה שאני אזכיר אותה בקיצור היום, זה התשובה גם כן ידועה בארצות הברית ואף בארץ באותם הימים. שאלו את רמי שהאם מותר לאשן. היום נדמה לי שכל זמן שבודקים יותר, אני בוודאי לא מומחה בנושא, אבל נדמה לי שהיום כל מה שבודקים יותר ויותר בנושא מגלים שהעישון הוא לא בריא. וביקשו מהרבה רבנים חשובים לעמוד ולהגיד בריש גלי, בקורם, שעישון סיגריות אסור בהחלט. והדוקטור רוזנר, שהזכרתי אותו קודם, שכתב את הספר על אתיקה, כתב כמה וכמה ספרים, אבל אחד מהם שאני מחזיק כאן זה הספר על אתיקה יהודית בענייני רפואה. אז הדוקטור רזנה הזה שאל את רמיישה, כתב מכתב לרמיישה, ורמיישה השיב לו שיש מקום לדון במושג ששומר פתאים השם. הרי אנחנו מכירים את הגמרא ביבמות ובעוד מקומות שיש דברים שבעצם היינו צריכים לאסור, אבל היות שהדבר הזה כל כך רגיל בעיני הציבור הרחב לעשות, אז אנחנו אומרים שיש דברים שומר פתאים השם, הקדוש ברוך הוא שומר על ציבור כזה, שאומנם לא היה רצוי לעשות דבר כזה, אבל אי אפשר לאסור דבר כזה. ורמיישה בסופו של דבר לא רצה לאסור, אולי הוא באמת כן רצה לאסור, אבל לא מצא שהוא יכול לאסור, הרי הוא הבין שהרבה רבנים גדולים, הרבה תלמידי חכמים, ובכלל יש המון עם שמעשה, אז רמיישה לא אסר את זה. אבל הוא אמר שבוודאי יש מן הראוי לכל איש, ובפרט לבני תורה, ואני קורא עכשיו שלא לעשן מאחר שהוא חשש לסכנתה, ואין בזה שום התועלת. אז הוא רמיישה אומר, מי שעדיין לא ישן, בוודאי שלא ישן. אלה שלא הורגלו בזה, בוודאי אין להתרגל לזה. ולא יניח אדם לבניו הקטנים שיתרגלו בזה, אף אם הוא נתרגל. אז הוא אומר שיש איסור להתרגל בזה. אבל אי אפשר להגיד לבן אדם, אי אפשר לקבוע בצורה חד ברורה, בצורה חד משמעית שזה אסור. דוקטור רזנר בספרו מתייחס לפסק של רמיישה, וגם כמובן מצטט אנשים אחרים, וחיפש אנשים שהיו מוכנים להגיד שאישון סיגריות זה אסור. בוודאי אומר רמיישה ראוי למנע מזה, אבל הוא לא רצה לקבוע איסור.